האינפלציה, אם כבר הספקתם לשכוח, הייתה נושא מרכזי בשנת 2023 שלפני השבעה באוקטובר. הקשב לאינפלציה הוא מושג שמתאר עד כמה העסקים ומשקי הבית מודעים ועוקבים מקרוב אחר עליות המחירים. אם המושג הזה נשמע לכם קצת עמום, אז לא, יש לו משמעות מעשית. כי ככל שהקשב לאינפלציה עולה, תהיה לכך יותר השפעה על ההתנהגות של הציבור והעסקים. שינויי ההתנהגות האלה כבר מאוד רלוונטיים, כי הם עשויים למשל להפוך את האינפלציה לדביקה יותר, ולהקשות על מאמצי הבנק המרכזי להחזיר אותה בחזרה לתחומי היעד. איך זה קורה בדיוק ואיך מודדים קשב, נשמע מפי ארי קוטאי, חוקר בחטיבת המחקר שכתב את התיבה על הקשב לאינפלציה בדוח בנק ישראל. שלום ארי.
שלום אמירם.
ארי, אנחנו מדברים היום על מונח שרוב המאזינים, אני מאמר, לא מכירים. אני חושב שהגרסה העברית שלו אפילו די חדשה, ואנחנו מדברים על קשב לאינפלציה. מה זה בעצם אומר?
כן, אז כמו שאמרת, קשב כנראה לאינפלציה הוא מושג שפחות מוכר לקהל הרחב, והמשמעות שלו במובן הכלכלי, זה מצב שבו משקי בית ועסקים במשק עוקבים מקרוב אחרי האינפלציה. יודעים מה האינפלציה, מה היא הייתה, כאשר כשיש קשב לאינפלציה יש גם עלויות שבעצם יש לנו סביב אותו מושג.
ולכן גם זה מעניין את הכלכלנים, בגלל שיש לזה עלות.
מכיוון שיש גם תועלת מלדעת מידע, ומצד שני יש לנו גם איזושהי עלות, אנשים יכולים לבחור האם לעקוב אחרי האינפלציה, האם אחרי לנטר את זה, לאסוף את המידע, ולא תמיד אנחנו בעצם נהיה קשובים לאינפלציה, כי פשוט זה לא משתלם לנו.
וכשאתה אומר שיש לזה עלות, אתה יכול לתת דוגמאות? זאת עלות למי?
אז אנחנו נצטרך אולי לחפש באינטרנט, או לעקוב אחרי פרסומים של הלמ"ס, מהי האינפלציה. יכול להיות צריך לחשוב טוב מאוד מה המשמעות של זה, לקחת את זה בחשבון, ויש לזה עלויות. בעצם עלויות מנטליות, עלויות אמיתיות, עלות של זמן. זה יכול לבוא בהרבה מאוד צורות, אבל בסופו של דבר, זה לא בכך יהיה משתלם לעקוב אחרי זה, כשיש לנו אינפלציה נמוכה ויציבה, יכול להיות שנחליט שלא נורא אם לא נדע מה זה אינפלציה, או מה השיעור שלה, אולי זה לא מספיק חשוב לנו לחיי היום-יום, בתקופה של אינפלציה נמוכה.
חייב להגיד שאני כישראלי שמתי לב שבישראל יש יחסית מודעות גבוהה לאינפלציה, גיליתי את זה כי בישראל הרבה דברים צמודים לאינפלציה, וכשאתה נוסע לחול אתה מגלה שההצמדה הזאת היא לא דבר שהוא מובן מאליו, אבל תובנה שלי, אולי אחר כך גם לבדוק אותה מבחינה מחקרית. מעבר לעובדה שהקשב הוא תופעה מעניינת כשלעצמה, זו תופעה שיש לה גם השפעה על תהליכי קבלת ההחלטות, נכון?
נכון מאוד, אמירם. אז כשהקשב עולה, יכולים להיות במקביל כל מיני התפתחויות בכלכלה, עשויות להשפיע על הדינמיקה של האינפלציה. למשל, יכול להיות שתתפתח רגישות גבוהה בין האינפלציה לבין מחירי חוזה שכר דירה. אותה התפתחות יוכל להיות בצורה אוטומטית, למשל, כמו שציינת, שכר הדירה יכול להיות צמוד למדד המחירים לצרכן, ואז למעשה כל פעם שהמדד יעלה, המחיר שנשלם על השכר הדירה יתעדכן בצורה אוטומטית, אבל זה גם יכול להיות בצורה עקיפה. כשנחתום על חוזה חדש, המזכיר של הדירה יכול לקחת בחשבון את הציפיות לאינפלציה בשנה הקרובה, ולכן ידרוש עליית שכר גבוהה יותר ממה שהוא הצופה אם האינפלציה הייתה נמוכה, ולכן אנחנו נשלם יותר על השכר הדירה. מעבר לשכר דירה, אותה דינמיקה יוכל לקרות גם בשכר שאנחנו מבקשים מאיפה שאנחנו עובדים. יכול להיות שאנחנו נבקש עליות גבוהות יותר בשכר, כאשר אנחנו חותמים על חוזה חדש או בין שנים, בדיוק באותם סיבות.
כי אנחנו מוטרדים שהשכר יישחק.
כן, אנחנו רוצים לשמור על הערך הריאלי, הערך האמיתי, כמה אנחנו יכולים לקנות עם השכר שלנו, ולכן אנחנו נרצה לשמור על השכר במונחים ריאליים.
מעניין. אז בעצם אנחנו רואים שאחד הדברים הכי קשים באינפלציה זה להעריך את הסיום שלה, כי יש הרבה תהליכים שהם אולי קצת כמו כדור שלג שמתגלגלים מעצמם וקשה מאוד לצפות אותם מראש, ואפשר אולי לייחס את זה במידה מסוימת להשפעה של הקשב, שהיא לא באה לידי ביטוי ישר באינפלציה, אלא מגיעה בשלבים אולי יותר מאוחרים.
אז אותו דימוי מוכר של כדור שלג, הוא באמת מתאר אינפלציה בצורה מאוד נכונה, עליית מחירים גוררת אחרי עליית מחירים נוספת, ועד כדור השלג הולך וגדל. הנקודה היא שכאשר הקשב בנוסף עולה, אותו כדור שלג יכול לגדול בקצב מהיר יותר. כל עליית מחירים תגרור עליית מחירים עוד יותר גדולה ועוד יותר גבוהה. אז כמו שדיברנו לדוגמה על החוזר שכר הדירה, נגיד שגם בפרק ג', פרק המחירים בדוח בנק ישראל, הסתכלנו לראות מה השיעור חוזים הצמודים למדד, ומה שבעצם ראינו שהייתה איזושהי עלייה מאז שהאינפלציה בישראל התחילה לעלות, המספרים עדיין מאוד מאוד נמוכים, הם אפילו זניחים אפשר להגיד, כאשר המספר היה 0.5% ממלאי החוזים בישראל, והמספר הזה בערך הוכפל, כלומר עדיין מאוד נמוך, אבל בהחלט רואים איזשהו התפתחות.
אנחנו טיפה מקדימים, אבל אולי אתה מאוחר, בוא ספר לי קודם על התיבה בעצם, מה רציתם לבדוק ולמה?
מה שבעצם רצינו לבדוק, זה האם נוצר קשר, עלייה בקשב, באינפלציה, מאז שהאינפלציה בישראל התחילה לעלות.
ההנחה הייתה שצריך להיות קשר כזה.
נעשו הרבה מחקרים בשנים האחרונות, מה שהם הראו שבמדינות בהם אינפלציה נמוכה ויציבה, נראה שאנשים לא קשובים לאינפלציה, הם לא יודעים מה האינפלציה, הם לא יודעים מה היעד האינפלציה של הבנק המרכזי, או אפילו מה הריבית של הבנק המרכזי. ולעומת זאת במדינות שבהם האינפלציה כן גבוהה ותנותית, נראה שכן קיים כזה קשב לאינפלציה, אנשים יודעים מה האינפלציה, או יעד האינפלציה, או וריבית הבנק המרכזי. אחד ההסברים המרכזיים ביותר של ההבדלים האלו בין הקשב, הוא ההצלחה של מדיניות מוניטרית במדינות רבות, לייצב את האינפלציה. אז כמו שאמרנו קודם, יש עלות להיות קשוב לאינפלציה, מצד שיש תועלת. לכן, כאשר האינפלציה נמוכה, במרבה מדינות נראה שהעלות עולה על התועלת, ולכן אנשים לא קשובים. לכן, אנחנו החלטנו לבדוק, האם עכשיו שהאינפלציה בישראל עלתה, האם משהו השתנה, האם כעת נראה שכן יותר קשוב מאינפלציה, וזה מה שהחלטנו לבדוק בניתוח שלנו עבור ישראל.
איך בודקים דבר כזה?
יש הרבה מאוד דרכים לבדוק האם אנשים קשובים לאינפלציה. נגיד שבעולם עשו כל מיני בדיקות שונות. בין היתר יש סקר של משקי בית של הבנק המרכזי האירופאי, של ה-ECB, ובאותו סקר הראו בינואר 2023, ש-60% ממשקי הבית דיווחו שהם עוקבים יותר אחרי האינפלציה מאשר בעבר. יש מחקר נוסף של קבוצת חוקרים אמריקאים, שהם בעצם בדקו את הקשר בין האינפלציה לבין פופולריות החיפושים באינטרנט של המונח אינפלציה, באמצעות גוגל טרנדס, או באמצעות שיעור הציוצים ברשת החברתית אקס לשעבר טוויטר, ובעצם הם ראו שהאינפלציה הייתה נמוכה, הקשר הזה אפסי עד לא קיים, ושהאינפלציה התחילה לעלות, נוצר קשר מאוד מאוד חזק בין הפופולריות של החיפושים לבין שיעור האינפלציה. עכשיו במחקר שלנו אנחנו הלכנו לגישה טיפה שונה, ומה שבדקנו זה האם אנחנו מוצאים קשר בין התפתחות המחירים במשק הישראלי של המחירים בכלכלה, לבין הציפיות של משקי הבית לאינפלציה בשנה קדימה. אנחנו משתמשים בסקר שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר שנקרא סקר מאוד צרכנים, ואנחנו נסינו לראות האם יש הבדלים בין הציפיות לאינפלציה למי שענה בשלב מוקדם בחודש, לבין אנשים שענו בשלב מאוחר יותר במהלך החודש, ולכן יש להם נגישות גבוהה יותר לעוד מידע. כלומר, מי שעונה בשלב מאוחר יותר, הוא אולי יודע יותר מה קרה למחירים במהלך החודש, על ידי התבוננות המחירים בסופר, אולי הוא קיבל מידע מהתקשורת, כל מיני כתבות, ואנחנו מנסים לראות האם יש קשר בין הציפיות לאינפלציה, לבין מה שקרה למחירים באותו חודש.
זאת אומרת, אתם לוקחים את סקר אמון הצרכנים בתחילת חודש ובאמצע החודש, אחרי ה-15 לחודש כשמתפרסם המדד?
אנחנו עושים את בצורה יותר רציפה, אנחנו ממש נוטים לכל אחד לראות מתי הוא בדיוק עונה, ככל שהוא עונה בשלב יותר מאוחר, ככה יש לו יותר מידע שזמין לו, ואנחנו בודקים את הקשר הזה בין מה שקרה למחירים, לעומת כמות המידע שהייתה נגישה לו, ואנחנו רואים שהקשר הזה בתקופות מוקדמות, לפני שהאינפלציה בישראל התחילה לעלות, הקשר הזה לא קיים, הקשר הזה אפסי, ואנחנו מוצאים שהקשר הזה נהיה חזק אפילו מאוד משמעותי, מאז שהאינפלציה בישראל סוטה מהתחום העליון של יעד האינפלציה, מעל 3%, ומוצאים קשר מאוד מאוד חזק. אנחנו עושים עוד איזושהי בדיקה שדומה למחקר שציינתי קודם, ואנחנו רואים שבתקופה שהאינפלציה הייתה נמוכה, אנשים לא מחפשים באינטרנט, בגוגל טרנדס, את המונח אינפלציה, ואנחנו רואים שהקשר הזה הולך ומתחזק יחד עם העלייה באינפלציה.
אז בעצם הממצא המרכזי הוא שאפשר לשים את האצבע על נקודה באינפלציה. ברגע שהאינפלציה חורגת מהיעד שלה ופורצת את הקצב הזה של 3% בשנה, עולה עליו, אז אפשר לצפות שהקשב בציבור יגדל משמעותית, ויהיו לכך כמובן השלכות.
כן, אנחנו בעצם רואים שלפחות בישראל הסף הזה קורה פחות או יותר סביב 3%, שנראה שברגע שהאינפלציה חרגה מהסף הזה, היה עלייה משמעותית בקשב שבאה לידי ביטוי בשתי הבחינות שבדקנו, שציינו קודם.
אז הזכרת באמת את העלייה שהייתה בשיעור החוזים להשכרת דירות שצמודים למדד, ועוד ממצאים?
אז אנחנו מציינים בפרק ג' עוד מחקר שנעשה לאחרונה בבנק ישראל לידי שירה בוזגלו בריס. זה מחקר שטרם פורסם, אבל צפוי להתפרסם בקרוב. היא בודקת את הקשר בין השכר לבין האינפלציה, ומה שהיא מוצאת המחקר שלה, זה שלאחר משבר הקורונה, נראה שהתחזק הקשר הזה בין אינפלציה לבין שכר, כלומר, נמצא איזושהי עדות להתחזקות הקשרים הזאת, כאשר אותם קשרים, העלייה בקשב, התחזקות מספר החוזים של צמודים, הקשר בין שכר לאינפלציה, כל התהליכים האלו קורים ביחד, המשמעות של זה שהאינפלציה משתרשת בישראל, ולכן כל עליית מחירים עלולה לגרום עליית מחירים, כדור השלג הזה שתיארנו קודם, הולך ונהיה גדל בקצב מהיר יותר, ולכן יהיה לנו יותר קשה למגר את האינפלציה, כאשר הכוחות אלו מתחזקים.
למרות שאני חייב לציין שאנחנו, לפי הנתונים שהזכרת קודם של חוזה שכירות שצמודים למדד, אנחנו בשלב די מקדמי, נכון? זאת אומרת, 2% אמרת?
פחות, זה קצת מעל אחוז, אז באמת אנחנו נראה שלא הגענו לאיזשהו מקום מאוד בעייתי, בין היתר בזכות המדיניות המוניטרית שעלתת הריבית בקצב יחסית מואץ, עלתת הריבית לרמה מרסנת, בדיוק במטרה למנוע את אותם תהליכים, לעצור את התהליכים האלו כדי שנוכל להגיע לסביבה של יציבות מחירים, כי אחרת העלות בעתיד לעצור את האינפלציה הייתה גבוהה יותר. כלומר, אם אותם תהליכים היו ממשיכים, יכול להיות שהיינו צריכים לפעול בצורה יותר אגרסיבית בשביל לבלום את האינפלציה, ולכן זה אחד ההסברים למה המדיניות פעלה בנחישות, היא באמת לעצור את אותם תהליכים שהתרחשו, כדי למגר את האינפלציה במהירות לפני שאותם תהליכים השתרשו בישראל.
אז אהבת את דימוי כדור השלג, אבל לי דווקא קופץ בראש דימוי של שריפה, זאת ברגע שיש ניצוץ כזה, חשוב מאוד, לפי מה שאתה אומר, לחבוט אותו לפני שהוא הופך להיות.
בהחלט.
ההנחה שהייתה לי מקודם, אם תוכל להתייחס אליה, אני אשמח, שבישראל מסורתית, היסטורית, יש מדינה שמאופיינת אולי בקשב גבוה לאינפלציה, אני שואב אותה מתוך הזיכרון שלי, אבל נדמה לי שתסכים איתי שבישראל, בעבר לפחות, היו הרבה מאוד מנגנוני הצמדה, אגב, לא רק בעבר, גם היום, המשכנתאות, התופעה הזאת, שחלק מהמשמעותי במשכנתה הוא צמוד מדד, זה עדיין די יוצא דופן יחסית למדינות אחרות בעולם.
אז נכון מאוד, האמת בישראל, בעקבות השנות ה-80, שבה האינפלציה בישראל הייתה הגיעה לשיעורים מאוד מאוד גבוהים, נוצרו כל מיני מנגנונים, כמו הצמדות, באמת למנוע את השחיקה של הערך הריאלי של דברים, ונראה שאותם תהליכים, גם כשהאינפלציה מגיעה לרמה יציבה, אנחנו ממשיכים עם אותם חוזים, כמו שקורה במשכנתאות, שזה משהו שהוא פחות מקובל בעולם, ובישראל יש שיעור יחסית די משמעותי מהמסלולי משכנתא שהם צמודים למדד, וזה בדיוק הסיבה למה בישראל אולי יש חשש טיפה יותר גבוה, כי נראה שאנחנו מתחילים מרמה שבה אנחנו קצת יותר קשורים לאינפלציה, ולכן אולי אפילו צריך לפעול טיפה יותר בנחישות בישראל מאשר במדינות אחרות. יש לי מחקר נוסף שעשיתי יחד עם שני חוקרים נוספים, יורי גורדיצ'נקו ורפי מלניק, שאנחנו מראים שעסקים בישראל קשורים לאינפלציה, גם כשבתקופה של האינפלציה הייתה ברמה יציבה, נראה שעסקים בישראל קשורים לאינפלציה, שזו תופעה שהיא פחות נפוצה ברוב המדינות, שבה מרבית העסקים נראה שהם לא קשובים לאינפלציה, שהאינפלציה נמוכה ויציבה.
ורק נזכיר אולי בהקשר הזה, ואת העובדה שבישראל הרבה שנים חוזי השכירות היו צמודים לדולר, שזה בעצם נוצר כתוצאה לא סתם אינפלציה, כתוצאה מאינפלציה מאוד גבוהה, שמזכירי הדירות לא רצו להצמיד למדד, שמתעדכן פעם בחודש, בזמן שהדולר, שער הדולר, מתעדכן על בסיס יומי.
אז כמו שאמרת, האמת, אותם תהליכים, ברגע שאנחנו מתחילים איתם ומשארים איתנו לאורך הרבה מאוד זמן, הדוגמה של שכר הדירה היא דוגמה מצוינת, כי אנחנו רואים שעד אמצע שנות ה-2000, פחות או יותר, מרבית חוזי שכר הדירה נשארו צמודים, אפילו לדולר, כמו שאמרת, לא רק למדד המחירים הצרכן, למרות שעברו הרבה מאוד שנים, והאינפלציה הייתה יציבה, ולא הייתה סיבה אמיתית למה להמשיך לנקוב את שכר הדירה בדולרים, אבל היינו כבר רגילים לזה. ומתוך הרגל בעצם נשארנו עם אותם תהליכים, והמשמעות שזה הייתה שכל פעם שהשקל היה מתחזק או נחלש, המחיר שאנשים שילמו למזכירים השתנה בהתאם, גם אם לא קרה שום דבר מקומי, רק בגלל שהדולר בעולם אולי התחזק ונחלש, בעצם היה איזה השלכות על הכלכלה המקומית, ורק באזור אמצע שנות ה-2000 בעצם הנוהג הזה הפסיק. אז לכן אותם הרגלים, אנחנו ברגע שמתחילים, הם לעתים נשארים הרבה מאוד זמן, ו... הם לא תמיד הרגלים טובים.
אז ההבחנה הפסיכולוגית בגרוש שלי, שישראלים יש להם רגישות יתר לאינפלציה, ולכן מצדיק את המדיניות הנחושה והנחרצת של דיכוי האינפלציה, אתה אומר, במקרה ישראל אפילו עוד קצת.
בהחלט.
אריק קוטאי, תודה רבה.
תודה רבה, אמירם.
עד כאן עוד פרק של קצרים על הדוח. פרקים קצרים שנועדו להציג לכם נושאים חשובים בדוח בנק ישראל לשנת 2023. מקווים שנהנתם ושהחכמתם. מוזמנים לשמוע אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט ושאר יישומוני הסקטים. מומלץ להירשם או ללחוץ על אייקון הפעמון הקטן כדי שתוכלו לקבל התראות על פרקים חדשים. אני אמירם ברקת ממחלקת התקשורת של בנק ישראל. תודה ושלום.